טוב, שלום עליכם, ערב טוב. אני רוצה להיכנס לסוגיה ועוד סוגיה ועוד סוגיה, אבל בעצם זאת סוגיה אחת שאני רוצה להיכנס אליה משני כיוונים שונים לחלוטין. סוגיה אחת שמאוד מאוד מטרידה אותנו כבר בכמה שיעורים, היא אי הקבלה של האחים את יוסף. גם בהמשך אני רוצה לחזור ולברר קצת את הסוגיה הזאת, אבל להבין אותה מצד האחים. דיברנו בשיעורים הקודמים על הדעה הקדומה, על הקונספציות, על אי היכולת לשנות את הדרך, אבל על מה המחלוקת? יש פה מחלוקת גדולה, מחלוקת שמוכנים ללכת עליה עד לסוף. על מה המחלוקת? אני שואל את השאלה הזאת על הרקע, נגעתי בזה קצת בשבת, שבת מיוחדת במגדל השבת, ונגענו בזה קצת. השאלה הזאת נובעת על רקע מחשבה משני צדדים. אתה רואה את היחס של המצרים אל יוסף, אתה רואה את היחס של פרעו אל יוסף, אתה רואה את היחס של כל החרטומים אל יוסף. אם יש מודל להתבטלות לצדיק, זה מהצד הלא נכון. זה קיצוני מאוד, הדיספרופורציה בין מה שמקבל יוסף בתוך המציאות הכי קרובה ומה שמקבל יוסף מהמרחב הכי רחוק. זו נקודה אחת. תודה רבה רבה רבה, שכוייך, אתה יודוך אחיך. זו נקודה אחת שאני רוצה להיכנס אליה בהמשך. נקודה שנייה שאני רוצה להיכנס אליה, ובה אני אתחיל, שייכת לתוך פרשת ויחי. בתוך הברכות בפרשת ויחי, אנחנו נמצאים בפרשיות ויגש ויחי, אנחנו גם במוצאי חנוכה, ואני רוצה להתחיל בנקודה אחרת ממה שפתחתי. נחזור אחרי זה גם לנקודה הראשונה בעזרת השם. יעקב אבינו מברך את כל בניו, ראובן, שמעון ולוי מקבלים את מה שהם מקבלים בתוך הדברים של יעקב. ואז פונה יעקב אל יהודה ואומר לו, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, גור אריה יהודה. ומגיע לחלק של המלכות, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. על הפסוק לא יסור שבט מיהודה, אני שוכח את הדברים שנגענו בהם בפתיחה, אנחנו נחזור אליהם בעזרת השם. על הפסוק לא יסור שבט מיהודה, על המשפט לא יסור שבט מיהודה, נחלקים המפרשים במחלוקת עקרונית. האם לא יסור שבט מיהודה זו הבטחה, נבואה? את כל אלה אני מכניס לאפשרות אחת. כלומר, תפילה כזאת, בעזרת השם לא יסור שבט מיהודה. או שזאת צוואה, ציווי, צו. ואז הצו הוא לא על יהודה רק, אלא עכשיו עוצר יעקב את ברכתו ליהודה. והיא הייתה יהודה, אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלבים מהקימנו. ולכן, בני ישראל, תקשיבו, כך פונה יעקב לכולם, זאת האפשרות השנייה של הקריאה, אני מצווה עליכם, לא יסור שבט מיהודה. והמשמעות היא שאף אחד אחר לא יעיב ליטול לעצמו את המלוכה. נחלקים בזה הראשונים. אברבנאל הולך בדרך הראשונה שתיארנו כסיכום של דעות ראשונים רבות, והרמב"ן הולך בדרך השנייה, והוא מצדיק את עצמו קודם כל באמירה הבאה: לא יסור שבט מיהודה, לא יכול להיות שזאת הבטחה, כי זה לא יתממש. כל ההיסטוריה יהודה מלך, רוב ההיסטוריה היינו בגלות. מה פירוש לא יסור שבט מיהודה? אומר הרמב"ן, לא יסור שבט מיהודה, אין עניינו שלא יסור לעולם. כי כתוב, יולך השם אותך ואת מלכך, אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. והנה הם ומלכם בגולה, אין להם עוד מלך ושרים. גם כשהיינו בארץ, בימים רבים, אין מלך בישראל, כל תקופת השופטים. והנביא לא יבטיח את ישראל שלא ילכו בשבי בשום עניין בעבור שימלוך עליהם יהודה. הרי לא יכול להיות, זה מנוגד לזה שהקדוש ברוך הוא אומר שיש גלות. אבל עניינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו. כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה. כלומר, כאשר נזכה למלוכה, לאף אחד אסור לקחת את שרבית המלוכה חוץ מיהודה. הוא דן במלך שאול, שהוא מבנימין, ומסביר שזה דבר שהיה לשעתו, וזה היה על פי שמואל הנביא, וזה היה בעקבות חטא בקשת המלוכה, ששמואל לא רצה אותו. ועד רבה, סיפור שאול רק מוכיח מבחינת הרמב"ן את שיטתו. אז הוא מגיע לנקודה חשובה מאוד. אנחנו במוצאי חנוכה, ואני רוצה להתחיל בנקודה הזאת, נקודה שהיא לכאורה צדדית, אבל היא בכלל לא. ואמר לו יסור, כדי להגיד לנו, כמו שאמרנו, שאנחנו אסורים בלקחת את המלכות. ואז הוא אומר כך: וזה היה עונש החשמונאי. לפני כן הוא אומר את המשפט: וזוהי צוואת הזקן. זה צוואת הזקן, הכוונה זה ציווי ולא הבטחה. ואז הוא אומר, אם זו צוואה, בוא נסתכל במציאות. ועל דבר זה וזה היה עונש החשמונאים. אני פותח בזה בכוונה. אנחנו גם במוצאי חנוכה, ולדעתי זה יסוד לדבר אדיר שצריך ללמוד ביוסף ובאחים בכלל. ובלוי בפרט. וזה היה עונש החשמונאים. שמלכו בבית שני. על מה הוא מדבר? על ממלכת חשמונאי. כי היו, רמב"ן מדהים עכשיו, חסידי עליון. מתתיהו, בניו, היו חסידי עליון. ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל. רמב"ן מאוד ברור, זה צד אחד. ואף על פי כן, למרות היותם חסידי עליון, שאלמלא הם נשתכחו תורה ומצוות מישראל, חז"ל אומרים, וגם בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. אומרים חז"ל, לא מאסתים בימי שמעון הצדיק ובימי מתתיהו. כי הם בעצם נותנים לנו להמשיך בכלל תורה בישראל. צריך לזכור את התקופה המקבילה. אנחנו רק שרים על מתתיהו ויהודה המכבי ושמעון ואלעזר, מצוין. המקביל לזה זה יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. זאת אומרת, תחילת מסכת אבות, תחילת הזוגות, סוף תקופת הכנסת הגדולה, בסדר? בתחילת כל ימי התנאים מתחילתם, מההתחלה. ואלמלא הם נשתכחו תורה ומצוות מישראל, אלה לא מילים, זה כפשוטו. ובכל זאת נענשו עונש גדול. ולדעת הרמב"ן, כל העונש שהם נענשים בהמשך הוא רק על דבר אחד בלבד, מיד נרד. כי ארבעה בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו בידי אויביהם בחרב. והגיע העונש בסוף למה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מן באמר מבית חשמונאי כעתינה עבדהו. בימי הורדוס מגדירים חז"ל את המצב. הרי אחרי כל תקופת הממלכה, הרמב״ם פותח את הלכות חנוכה בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל וצר להם, ופשטו ידם בממונם, ולא עלינו ובבנותיהם וכו' וכו' וכו'. ואז גברו חשמונאי, והביטוי של הרמב״ם, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. סופה של התקופה, הורדוס, ובעצם המשכם של חשמונאים ואלה שמביאים מנה את רומי. זה המשבר הנורא. ובלי להיכנס עדיין לרמב״ם ולדיון, במוצאי חנוכה מותר לדון בשאלה בלי קשר לפרשת ויחי. זה שווה שיעור בפני עצמו. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, ובאמת כל עניינו של חנוכה זה העוצמה בשיאה. אלמלא הם נשתכחו תורה ומצוות מישראל, וחנוכה הוא לא חג של תורה שבעל פה ושל הנר ושל האור. עסקנו בו כמה פעמים. צריך להרחיב בו תמיד, זה עניינו. אבל חנוכה הוא חג שמה שבעצם השגנו בו מבחינה מדינית, מבחינת המעטפת, מבחינה פוליטית, הלך לטמיון הכי קשה שיכול להיות בהמשך. צריך לדעת את זה מראש. כלומר, כשעוסקים בחנוכה, אנחנו צריכים ללמוד את כל חנוכה. אי אפשר לעסוק בחנוכה בלי לעסוק בהמשך. כשעוסקים בסוכות, אז אנחנו יודעים שהיינו במדבר והיינו בענני כבוד. זהו. זה לא היה צריך להימשך. יצאנו מהמדבר. בפסח יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים. בחנוכה אנחנו מדברים על שני ניסים. על הנס הרוחני ועל הנס הממלכתי-מדיני. צריך לזכור מה קרה לתוצאות של הנס הממלכתי-מדיני אחר כך. נכון, אנחנו מודים על הניסים ועל הפורקן ועל ההצלה ועל התשועה, גם במובן המדיני והלאומי. זה מאוד חשוב לדעת את זה, אני חושב לא הייתה תקופה שכדאי לה ללמוד את הסוגיה הזאת יותר מן מאילנו. כי מדינת חשמונאים הייתה מדינת ישראל האחרונה. והיא הייתה בהיקפים מדהימים. הייתה לה ריבונות גדולה משלנו היום. בשטחים גדולים משלנו. זאת התקופה הכי מעניינת לנו ללמוד אותה. היא חשובה מאוד מאוד. אי אפשר ללמוד אותה בלי ללמוד את כולה. זה הסתיים. וזה הסתיים במכה מחרידה. עד שחזל אומרים כל דאמר אנא מבית חשמונאי כעתינה, חזל אומרים, אם מישהו אומר אני באתי מבית חשמונאי, אבדהו. אבדהו זה מילה מנומסת, הוא רומאי. זה היה היחס להורדוס, העבד הרומי, של עבד כי אם לא. וכולם נחרטו, אומר הרמב״ם, באבון הזה. איזה אומץ להגיד את זה. למה הכל נכשל? כי הם היו חשמונאים, זאת אומרת הם היו משבט לוי, הם כהנים, והם לקחו לעצמם את המלכות. והזקן בצוואתו ציווה על כולנו לא יסור שבט מיהודה. הרמב"ן אומר, ואף על פי שהיה בזרע שמעון המכבי עונש מן הצדוקים, הרי באים הצדוקים, אז אפשר להגיד מה זה קשור בכלל, העונש הוא על ההתנהגות, על הצדוקיות. אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו. מה זה קשור לכל זרע חשמונאי הצדיק? ולמה הם קלו מן העולם? מפני שהם לקחו על עצמם מלכו. ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק לגמרי. והתורה אמרה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. והיה עונש מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, והם תחריטו. וזה הסוף, טיפטרס, הורדוס, כל מה שקורה בהמשך. ואפשר גם כן שחוץ מהחטא של הכהנים שלקחו את המלוכה משבט יהודה, ייתכן שהם חוטאים בחטא נוסף. ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים. לא רק מה שאמרנו, מיד. ונצטוו, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם. אז התורה אמרה שהכהנים חייבים לעסוק בעבודת הקודש. אז מה אתם פורשים מעבודת הקודש? ולא היה להם למלוך רק לעבוד את עבודת השם. והרמב"ן מעריך כדי להוכיח את שיטתו. זה רמב"ן מאוד מעניין, מאוד יסודי. קודם כל הוא קובע, החשמונאים הם חסידי עליון, אלמלא הם נשתכחה תורה מישראל, תורה ומצוות. והאבון היחיד שהוא ההסבר למפלה האדירה שבסופה על בית המקדש שהצלנו מהטומאה, מתנוסס נשר של רומי, זה הניסיון של הכהנים לקחת את המלוכה. הרמב"ן מדגיש, אין סיבות אחרות. צריך להיות רמב"ן בשביל זה. אבל קודם כל, צריך להבין מה כתוב פה. אותו הרמב"ן, כדי שנבין כמה הוא מעריץ את החשמונאים, מדבר בספר במדבר בפרשת בהעלותך את הנרות. זאת הפרשה שאנחנו קוראים בימי חנוכה. בימי חנוכה קוראים כל יום את הנשיא שלו, נכון? וביום השמיני בזאת חנוכת המזבח קוראים עד הסוף את 12 הנשיאים עד הסוף, ואחר כך את זאת חנוכת המזבח, נכון? מסיימים, ואז וידבר השם אל משה ואהרון, הוא אומר לאהרון, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. נכון? ואהרון עושה את העניין, כן עשה את המנורה, זה הסוף, זה השיא, זה הסיום של חנוכת המזבח. בעצם במשך ימי החנוכה לא מזכירים נרות, מזכירים את הנשיאים. הנרות מוזכרים בזאת חנוכה. היו מי שכבר דרשו שלכן היום השמיני נקרא זאת חנוכה. זה קורה את הכל, ומתי מגיעים לנרות כבר? זאת חנוכה. הנה הגענו כבר לחנוכה. האמת היא שהדרוש הזה, שזה זאת חנוכה, אומר אותו הרמב"ן כפשט ממש בפרשת בהעלותך את הנרות. כפשט מאוד יסודי. הוא מביא מדרש של חז"ל שאומרים, זה ככה המקור האחרון שאני קורא מבפנים, אנחנו בלי דפים, אבל מיד אחר כך אנחנו נראה את הכל ביחד. הוא מביא מדרש של חז"ל, אני חושב מוכר מאוד, חז"ל אומרים ש... אחרי כל 12 הנשיאים, אז כתוב, דבר אל אהרון ואמרת אליו, והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י מיד מביא בשם חז"ל, למה נשמחה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים? ולכן בחנוכה השאלה הזו היא מאוד חזקה, מה הקשר בכלל? זה היה חנוכת המשכן. אז בסדר, אז בחנוכה אתה קורא את חנוכת המזבח, מצוין. אבל למה נשמחה פרשת המנורה שהיא הטבת הנרות בכל יום ויום לפרשת הנשיאים שהייתה בחנוכת המשכן? בסדר? שם זה לא קשור בכלל, בקריאה הרגילה. עונים חז"ל, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו. כל 12 הנשיאים מביאים את כל אחד, את העגלתה ואת הבקר ואת הכף אחת עשרה זהב, נכון? כולם מביאים את קורבנותיהם. ואהרון לא מופיע שם. שם 12, כי יש שם אפרים ומנשה. שבט לוי לא מופיע. חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שמתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם. שאתה מדליק ומיטיב את הנרות בוקר וערב. וזה פותח רש"י פרשת בהעלותך. אז הסמיכות היא, אתה מדליק ומיטיב את הנרות. מאוד קשה. מה זה פרס ניחומים? זאת אומרת, אין עגלת צב, אין עגלת בקר, אין כף אחת. זה היה טקס, כל נשיא פותח את חנוכת המשכן. אבל אין דבר, אתה מארגן את הצמר גפן, ומסדרים מנורה יפה, ואתה, אגב, לא כתוב, אתה מיטיב את הנרות, זה יפה מאוד, אתה מאכיל אותם. זה טוב, כי הדלקה בפשטות קשרה גם בזב. הכהן מיטיב את הנרות. ממש להכין את הפתילות. זה האיחוס. אתה עושה את זה בוקר וערב. עד כאן לשון רש"י. ועל זה שואל הרמב"ן, מדרש יפה מאוד, אבל לא מתברר לי. למה ניחמו בהדלקת הנרות? זה ניחום, שינחם אותו בקטורת בוקר וערב. חפש משהו שעושים כל יום, קטורת בוקר וערב, שבזה משבח את שבט לוי, ישימו קטורה באפיך. לא, נראה. נראה, בסדר, גם אני מכין לבוא בערב שבת. נו, יפה מאוד, נו, אז מה? זה ההיחוס. ואם אתה רוצה לדבר על התמידיות של בוקר וערב, אז קטורת גם יש. ובכל הקורבנות, שתמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. מה העניין? של הבוקר בערב? אז יש בוקר בערב בבית המקדש בכמה דברים. ובמנחת חביתים. או אתה רוצה לשבח את הכהן במשהו שמיוחד דווקא לו, עבודת יום הכיפורים, שאינה קשרה אל הבוק. מאיזה כיוון אתה רוצה ללכת? אם מצד העניין של התמידיות, אז יש דברים יותר מיוחדים דווקא בו. אם מצד הייחוס של כהן גדול, אז תדבר על עבודת יום הכיפורים של אהרון הכהן. מה הנרות? טוב, שאלה נכונה. האמת היא שהשאלה היא, השאלה היא נכונה והשאלה היא יותר קשה אפילו. אני לא מבין מה הבעיה של אהרון בכלל. אהרון צריך לנחם אותו שהוא לא היה יחד עם הנשיאים. למה הנשיאים מביאים כל אחד את קורבנו? כי הם הולכים להביא 6 עגלות צף. בשביל מה להביא 6 עגלות צב? כדי לשאת את המסע. שמי זוכים לשאת אותו? הלוויים. אז מה הבעיה שלך בכלל? כלומר, כל בני ישראל מביאים את הקורבנות שלהם לחנוכת המשכן של הדברים שאתם הלוויים עושים. הם הביאו את העגלות לשאת את מסע הלוויים. אז מה בכלל, למה צריך לנחם אותו? בשביל מה צריך פרס? מה זה הפרס ניחומים הזה? ואם הניחום, אז למה בנרות? אני מדלג על הכל, טוען הרמב"ן. טענה מעניינת מאוד, מדהימה. עניין ההגדה הזו של חז"ל, שרש"י הביא לרמוז רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו. זה דבר מדהים, הרמב"ן. כשראה אהרון את חנוכת המשכן על ידי הנשיאים, חלשה דעתו. ממה אתם חושבים? מזה שאין לו ג'וב? זה באמת כך הבנו? חלשה דעתו כי הוא רואה את חנוכת המשכן ורואה את חורבנו. ואז הוא אומר לו, שלך גדולה משלהם, עוד יעמדו כהניך הקדושים וידליקו נרות בבית שני כשכל השמנים יתמעו על ידי היוונים. ועל זה ביקש הקדוש ברוך הוא לרמוז לאהרון, זה רמב"ן מדהים, וזה הפירוש בהעלותך את הנרות. נפשו הייתה אבלה עליו כי הוא רואה את הדבר המופלא הזה ורואה את ההפסקה שלו. לאן ילכו עגלות הצו? אבל עניין ההגדה לרמוז על חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. טוב, אבל גם זה ייפסק. מיד נראה. ובלשון הזה מצטיע במגילת סתרים לרבינו ניסים שהזכיר האגדה הזו, אומר הרמב"ן, ואמר, ראיתי במדרש, הוא מביא שיפוט, כיוון שהקריבו 12 שבטים ולא הקריב שבט לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת. אתה מתפאר עכשיו מהחנוכה הזאת, יש עוד חנוכה. אחרי הדברים האלה עוד שואלים למה קוראים את זה בחנוכה. יש חנוכה אחרת, שיש בה הדלקת הנרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך ניסים ותשועה, וחנוכה שקרויה על שמם, והיא חנוכת בני חשמונאי, ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח. ואז הוא אומר, פלא אדיר, הוא מסביר את עצמו, וראיתי עוד, הוא מביא מדרש רבה ומדרש ילמדנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזאת אתה מוכן. גדולה מזאת מהקרבת הנשיאים. הקורבנו, כל זמן שבית המקדש קיים, הם נוהגים. אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו. וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינן בתהילים לעולם. הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו, וכשבית המקדש חרב, והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקורבנות בתהילים מפני חורבנו, אף הנרות בתהילות, שואל הרמב״ם. אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו. כל אחד במקדש הפרטי שלו עד שיבנה הבית. וזה עניין שברכת כהנים סמוכה לחנוכת הנשיאים, אומר הרמב"ן. למה? לפני חנוכה, חנוכת הנשיאים הופיעה בפרשת נשא, מיד אחרי ברכת כהנים, כה תברכו את בני ישראל, תשמעו את הניתוח של הרמב"ן, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך השם וישמרך יאר השם, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, סוף, אז מתחיל פרק זין בספר במדבר, באריכות רבה מאוד 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 כל פרשת הנשיאים, ועד פרק ח' פסוק א' בעלותך את הנרות. אומר הרמב"ן, אתם יודעים למה? כי הביאו את שני הדברים שאהרון ובניו הביאו לנו לעולם. גם כשנפסקת עבודת הקורבנות ועבודת בית המקדש, שני דברים ממשיכים. ברכת כהנים והנרות. ואני אומר כאן של הכהנים. לא של הכהנים, שלי, שקיבלנו מהכהנים. החשמונאים. והפרשה של חנוכה, זה דבר מדהים הרמב"ן הזה, ופרשת חנוכת הנשיאים, שעניינה הגדול נעמד ואומר, רגע, 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 אבל הרי יש חורבן, זה נפסק. חומה משני צידיה באיך המקדש ממשיך כל הזמן. איך הוא ממשיך כל הזמן? ולברך את עמו ישראל באהבה, ובנרות שאני מדליק בבית. בנרות חנוכה. למה הזכרתי את הרמב"ן בשני המקומות? אני רוצה שנבין את תפיסתו של הרמב"ן. הרמב"ן רואה במה שהחשמונאים עשו את הפעולה הנצחית של בני אהרון, את מה שממשיך גם בחורבן. אומר הרמב"ן, והיה הכל יכול להיות מושלם, ולמה הכל נעצר מהבחינה של המלחמה והמדינה והמערכת והפוליטיקה של הכל? כי בני לוי לקחו על עצמם את המלוכה של שבט לוי. והשאלה שאני רוצה להציג לפני עצמנו עכשיו היא, אם הם חסידים וקדושי עליון, ואותם מראה הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן כדי להגיד לו שלך גדולה משל כולם, וזה נמשך לעדי עד, אז מה הם היו צריכים את ה... מה, הפוליטיק, מה, למה הם לקחו את המלוכה? ומה אני צריך ללמוד מהחטא הזה? ומה אני צריך ללמוד ממנו אליי כאן, עכשיו, פה? אז עסקנו בשני דברים. הדבר הראשון ששאלנו היה קנאת האחים ביוסף. האם יש סיבה מהי? יש ודאי מהי? מה ללמוד מזה? הדבר השני לכאורה לגמרי לא קשור. לוי לוקח את הברכה מיהודה, מולך, ועל ידי זה נעצר הכל. וההערה האחרונה, הנושא שלנו היום הוא לוי. האיש שבסופו של דבר נמצא מול יוסף, יותר מכולם, הוא לוי. כי שמעון ולוי הם האחים המציעים את הריגתו של יוסף. שמעון ולוי מקבלים על ידי יעקב בפרשה שלנו את אותה ברכה, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, עם הבדל אחד. שמעון זוכה לנחלה, אבל הנחלה שלו היא מובלעת בנחלת שבט יהודה. וככה מסבירים מיד הפרשנים מה זה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. יש לו נחלה, אבל היא בלועה בתוך שבט יהודה. ומה קורה עם שמעון מבחינת השפעה בכלל ישראל? בוא נסתכל בהמשך בדור המדבר, מה קורה עם שמעון? זמרי בן סלוף, נשיא בית אב לשמעוני. הדברים הכי קשים שיש. לוי גם כן מקבל את הברכה של החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אבל מה המשמעות של הברכה שלו? שהוא לא זוכה לנחלה, כי השם הוא נחלתו. ומה קורה עם לוי במדבר? משה רבנו, אהרון הכהן, משכן, הקהתי, מררי, הגרשוני, הכל ולוי. וכשיגיעו לארץ, ללוי אין ולא תהיה נחלה. עכשיו, בני לוי, שמי עומד בראשם ובראשינו, בן לוי משה, איך הוא הולך 40 שנה במדבר, אתם זוכרים? איך הוא הולך 40 שנה במדבר? כשעצמות יוסף, עליו, אתם זוכרים את התמונה הזאת? זאת התמונה של המדבר, לא לשכוח אותה. ויקח משה את עצמות יוסף, כי השביה השביה את בני ישראל לאמור, והפרשה שלנו. פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אז מי לוקח את האחריות לעשות את זה? לוי. משה. דבר פילי. שמעון ולוי כובשים את שכם, נכון? ושכם תהיה נחלתו של יוסף. על שמעון ולוי שכובשים את שכם אומר יעקב את מה שהוא אומר. ובהמשך, לוי שעומד מול יוסף, אנחנו זוכרים את המתח? יוסף לוקח את שמעון ואוסר אותו לעיניהם, נכון? ואז הם הולכים בדרך, ויפתח האחד את שקו ורואה שיש לו שם צרורות של כסף. מי זה היה? ויפתח האחד, אומרים חז"ל, מי זה היה? לוי. אגב, זה מאוד מובן. ראובן מאבד את הבכורה, יהודה זה המלכות, שמעון נעלם לאן שהוא נעלם, אז מי בעצם מי שצריך לקחת את הדברים? לוי. ופתאום מגיע יוסף. ובהמשך ההיסטוריה, לוי לוקח את תפקידו של יהודה. וכשזוכים לקבל ממלכת חשמונאי, ונרות החשמונאים, הם הבעלותך את הנרות הנצחי. מה עוצר את כל הדבר המדהים הזה? החטא של לוי, שהוא לוקח את יהודה. מה קורה פה עם לוי? פתחתי בסוגיה אחרת לגמרי, הנושא של האחים ביוסף, התמקדתי בלוי, אני רוצה להתחיל רק בלוי. בני חשמונאי, אנחנו אחרי חנוכה. כאשר הם מבקשים לקחת את ממלכת יהודה, צריך להבין טוב לעומק את הפעולה שלהם. יש סיפור אצל חז"ל שהוא מאוד חשוב, הוא משקף עולם שלם. חז"ל מספרים שכאשר ניצחו בני חשמונאי את היוונים, אז בית דין של חשמונאי תיקן הרבה תקנות. אחת התקנות שתיקן בית דין של חשמונאי הייתה התקנה הבאה. היוונים גזרו שלא יזכירו ישראל שם שמיים על פיהם. שאם יתפסו את ישראל מזכירים שם שמיים על פיהם, אז היוונים גוזרים גזרות, יעשו מה שיעשו. עמד בית דין של חשמונאי, כיוון שנצחום, עמד בית דין של חשמונאי, גמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ח, עמד בית דין של חשמונאי, ותיקן שיכתבו שם שמיים אפילו בשטרות. עכשיו צריך להבין את התקנה הזו. שטר, כשאנחנו מדברים בגמרא, במשנה על שטר, אנחנו לא מתכוונים לדולר. אנחנו מתכוונים לשטר שהוא שטר חוב. השטר הזה בעצם, אם יש חייב ויש בעל חוב, אז השטר הזה נועד בעצם להתחסן. כל עוד השטר קיים, יש הוכחה על החוב. השאיפה שלי, כזה שחייב, שהשטר הזה ייעלם. בסדר? השטר הוא הדבר הכי טכני שיש, והשאיפה היא שהשטר הזה יהפוך להיות פשוט כלום. שלא יהיה שטר יותר. השטר הוא ההוכחה לחובי. אם יש משהו שהוא חול, זה שטר. בית דין של חשמונאי ראו שהיוונים גוזרים לא להזכיר שם שמיים על פיהם, כלומר, לא להכניס שם שמיים במציאות, עמדו ותקנו שבמקום הכי חולי יזכירו שם שמיים. ואז תקנו ששטר, כדי שהוא יהיה שטר בר תוקף, הוא פותח בצורה הבאה. בשנת כך וכך, ליוחנן כהן גדול, או למי שכהן גדול, לאל עליון. בסדר? בשנת כך וכך, ליוחנן כהן גדול, לאל עליון. תקנה מרגשת, תקנה מדהימה. יפה מאוד. כתוב, לשנה הבאה, פתאום פתחו אשפטות, ומצאו שם שמיים מוטל באשפה. למה? כי הרי מה אני עושה עם השטר? זורק אותו להשפעה. אז פתאום ראו שמות שמיים מוטלים בהשפעה. עמדו וביטלו. רגע. ועל אותו היום שעמדו וביטלו, תקנו אותו ליום שלא מתענים בו ולא מספידים בו, והוא מופיע כאחד מהימים הטובים והמיוחדים במגילת הענית. על היום הזה אומרים חז"ל, ביטלת בתשרי, בשלושה בתשרי, בטילת הדקרת המשטריה. בשלושה בתשרי בטלו ההדקרות מן השטרות. זה דבר מדהים. במגילת הענית מתוארים אירועים של ניצחונות על אויבים. יום ניקנור. אתם מבינים את היום? בשלושה בתשרי ניצחנו את מה? את התקנה שתיקנו. אז למה תיקנתם? את החג לא עשו מהתקנה. את החג עשו מביטול התקנה. זה דבר יסודי וקו הפתיחה של הכל. למה בני חשמונאי, בית דין של חשמונאי, תיקנו את התקנה? פשוט למה תיקנו. כי הם הבינו מהי המלחמה עם יוון. המלחמה עם יוון היא לנתק בין קודש לחול בנתק גמור. כמה שניתן לנתק בין קודש לחול. רוצים לעסוק בקודש? לא כמציאות חיים, לא כתוכן חי. תעסקו בזה כפילוסופיה גדולה. ביקשו יוונים, אמרנו יום יום בחנוכה להשכיחם תורתך, או בנוסח הספרדי לשכיחם. תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. לא להשכיחם תורה, להשכיחם תורתך. ביקשו יוונים להשכיחם שהתורה שאני עוסק בה פה היא אין סוף, היא תורתך. האדם יכול פה בעולם להחיות אין סוף. יש קודש במציאות, יש מציאות וקודש, והם חבוקים יחד. זו המלחמה של יוון בישראל. הם מעולם לא ביקשו להחריב את בית המקדש. הם הכריזו עליו כשטח תרבותי תיירותי ראשון במעלה. הם רק רצו לתמה את השמנים שבתוך האחד. זה עניינם של יוון. אין קודש שמאיר במציאות. שמן זה דבר מצוין בשביל להתענג בו, בשביל לעשות אולימפיאדות בספרטה, בשביל לקרוא לאורו כתבים של סוקרטס. לא בשביל להתקדש ולקדש זמנים ומציאות. גזרו על החודש, גזרו על המילה, גזרו על בשר של קודש, גזרו על זמן קדוש. מה עושים בית דין של חשמונאי שמנצחים? מתקנים לכתוב שם שמיים בשטר. דבר פלאי. זה הדבר הכי נכון שיש, זה הדבר הכי ברור שיש. אבל עכשיו תבינו כמה זה מסוכן. עוד יבוא עולם, וכאן אנחנו מתחילים את כל הפרשה, שבו אפשר יהיה לכתוב שם שמיים בשטרות. עוד יבוא עולם שתסתיים בו עבודת הבירורים. אני אסביר מיד. ונגיע בו למעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. עוד יבוא עולם שהקודש יהיה כל כך ברור וכל כך חזק, שאף אחד לא יעיז לזרוק שטר שיש בו שם שמיים לאשפה. אני אומר את זה הרבה יותר חזק. לא יהיה בעולם הזה אשפה. לא יצטרכו אשפה. אתם יודעים למה לוי רוצה את המלכות? כי הוא לא רוצה חלוקה בין כהונה למלכות. הוא לא רוצה את החלוקה הזאת בכלל. הוא רוצה שהמלכות תהיה של הכהונה, והכהנים ימלכו. אתם יודעים למה לוויים יודעים לעשות את זה? תחזיקו טוב. כי היה אדם אחד בעולם שבאמת יכול היה לעשות את זה. משה רבן. הוא היה מלך. והוא היה כהן גדול. הוא העביר את הכהונה לארון. הוא חונך את המשכן בשבעת ימי המילואים. והוא ויהי וישורון מלך והתאסף ראשי עם. והוא נשיא הסנהדרין. אספה לי 70 איש. וסנהדריני של 71, 70 ומשה על גביהם, שנאמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל. כשמשה רבינו מקבל את ההוראה מהקדוש ברוך הוא לעלות אל ההר כמו אהרון ולהאסף כאשר נאסף אהרון אחיך, זוכרים? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עוד לפני כן יש לי משהו לדבר איתך. ואז הוא אומר לקודש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העידה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, זוכרים? ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך את מי? את יהושע בן נון. אבל לא להתבלבל. קח לך את יהושע בן נון, תמיד חשבתי שההמשך הוא, והוא יהיה מה? זה מה שאמרנו, הרואה. שיצא לפניהם ויבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. קח את יהושע בן נון. והעמדת אותו, זוכרים? לפני אלעזר הכהן. שמעו טוב את הפסוק. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. על פי מי? על פי אלעזר או על פי יהושע? קח את יהושע בן נון, אחרי את איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. מצוין. והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן, ושאל לו במשפט האורים ותומים, על פיו יצאו ועל פיו יבואו. אומר האור החיים הקדוש, אתם לא מבינים מה משה רבינו עשה פה? בא משה רבינו ואמר, ריבונו של עולם, ודאי שהוא רוצה לדאוג שיהיה מנהיג. אז מה הוא חושב, שהקדוש ברוך הוא לא ידאג לזה? אור החיים מדהים. אומר האור החיים, זה עוד כיתה של משה רבינו לבקש לא למות. אתם לא מבינים מה הוא עושה. משה רבנו הרי מתחנן לקודש ברוך הוא שהוא רוצה להיכנס לארץ. לא, לקודש ברוך הוא לא. אז הוא מנסה מכל מיני כיוונים. עכשיו תשמעו את הכיוון שהוא אומר. הוא אומר, ריבונו של עולם, תפקוד אולי מישהו שיוכל לעשות הכל. גם יצא לפניהם ויבוא לפניהם, כלומר מלך ושר צבא, וגם יוציאם ויביאם, כלומר גם כהן. צריך מישהו שיעשה את הכל. כבר ידע מה תהיה התשובה של הקדוש ברוך הוא. אין. זה היית אתה. ואז יגיד משה רבינו, טוב, אם אין ברירה, אני מוכן להמשיך. אני פשוט הצבתי מכרז. אולי אפשר לפקוד, כאן אור החיים אומר במקום, אולי אפשר לפקוד מישהו שיכול לעשות את כל זה. לא כי, מה אומר האיש שענב מאוד מכל האדם אשר עשני אדמה? למה שכהונה ומלכות לא יופיעו יחד? למה החלוקה הזאת? למה לא להגיע אל המקום השלם הגדול? על פי דעה אחת בגמרא בפרק חלק בסנהדרין, אומרים חז"ל שמשה רבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא את התשובה, אתה לא נכנס לארץ עכשיו, אתה תיכנס בעזרת השם לעתיד לבוא. עכשיו יהושע. אתם יודעים מה הפירוש? הפירוש הוא שלעתיד לבוא, ודאי שזה יהיה דבר אחד. אבל עכשיו אנחנו עוד בעבודת הבירורים. אתם יודעים מה זה בורר? מה זה שיש פסולת ויש אוכל? שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד למשה, תאמר לאהרון, שלך גדולה משלהם. כשאתה מיטיב את הנרות, אומר הרמב"ן, אתם יודעים על מה הוא מדבר? אתה תמשיך להדליק נרות גם בגלות, תמיד תהיה את פינת הכהונה. זה המקום שתשמרו את כהונתכם. יש את הפינה של הכהן שלי שנמשכת כל הזמן. אני ממשיך את בעלותך את הנרות של הכהנים הקדושים. בני חשמונאי, הכהנים חסידי עליון שאלמליהם נשתכחו תורה ומצוות מישראל, רוצים לתקן שם שמיים בשטרות. ולכן הם רוצים לקחת את ממלכת יהודה. והם רוצים ליצור מציאות שלמה כזאת. אבל זה לא יכול להיות פה. זה לא יכול להתרחש כאן. לכן את החלקם ביעקב ואפיצם בישראל שאצל שמעון פירושו אתה תהיה כפוף ליהודה כדי להוביל את עצמך נכון, אצל לוי פירושו אתה תהיה הנרות שכל היהודים ידליקו. לא תהיה לך נחלה. ואתה תקבל מעשרות מכל אחד ואחד, ואתם מבינים את המושג לא תהיה לך נחלה? לוי לא יכול לטעון כלפי אף אחד, המעשר הזה מגיע לי. הוא מגיע לבני לוי. יכול להיות שנתתי את זה לך. אבל זה לא כי זה אתה, מוישה, כי אתה חיים, כי אתה לוי. אין לך בטאבו זכות במעשר שלי. יכול להיות שיש בינינו בתור משמרת שקבענו איזושהי קביעה את האפשרות שאני מביא לך. אבל אין לך שום נסך בטאבו. אתם מבינים מה ההבדל בין הלוי שלנו לכהנים שלהם? זוכרים את פרשת ויגש? רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק מעת פרעה. לכהנים יש נכסים שלהם. אז אפשר להלאים את כל האדמות של כל המצרים, אבל מי נשארים הקפיטליסטים של מצרים? הכהנים. לכהן שלנו אין נכסים. לכהן שלנו אין נחלה. לכן הכהן שלנו ימשיך להדליק ולהיטיב את הנהירות דרכי. לכן כששאלו חז"ל מהי חנוכה, הם שאלו מה חנוכה. איך חנוכה ממשיך למרות שהמעטפת המדינית כשלה? או בעברית אחרת, מה עושים כדי שחנוכה הבא יצליח? גם יותר מ-200 שנה. זאת הייתה השאלה. אני התחלתי מלוי. אתם יודעים מה הייתה המלחמה ביוסף של כל האחים? לעניות דעתי, לפחות נקודת בסיס אחת מאוד מאוד משמעותית. מה יוסף חולם? לא חשוב עכשיו, כל הפרטים, האלומים, השמש, הירח, שורה אחרונה. מה יוסף חולם? יוסף חולם עוד תהיה גלות. נכון? איך שלא נקרא ואיך שלא נהפוך את המטבע, מה הוא חולם? הוא חולם עוד יהיה רעב ותצטרכו את העלומים שלי. נכון? הוא חולם השמש עוד תשתחווה לי. זה לא העתיד. יש לנו כוח לעלות מילימטר מעל קצת המילים לדברים שאנחנו יודעים. מעולם לא ראינו את יוסף מתווכח עם זה שיהודה הוא משיח בן דוד ושיהודה הוא המולך. מעולם לא ראינו את זה, אפילו לא פעם אחת. ואת יהודה שלח לפניו בפרשת ויגש יעקב אל יוסף להורות לפניו גושנה. לא ראינו שום ויכוח על זה אף פעם, אף לא פעם אחת. זוכרים איך הגדרנו את יוסף בכמה שיעורים? להבה, הלפיד שמבעיר, והתפקיד שלו זה להעביר את האש הלאה ושמשיח בן דוד ימשיך אותה. מתי יוסף חולם את חלומותיו? מתי? בגלות או בארץ? מתי הוא חולם את חלומותיו? כשכבר באנו הביתה. איך התחילה הפרשה? וישב יעקב, נו, בארץ מגורי אביו, בארץ קנה. מה ביקש יעקב? להישב בשלווה. מה פירוש? לשבת על המרפסת? מה ביקש יעקב? ביקש יעקב להישב בשלווה בארץ שאביו עוד היה בגר, בארץ מגורי אביו. אתם יודעים מה ביקש יעקב? ביקש יעקב לראות כבר את הגאולה השלמה. מה עיכב אותי מגאולה? עשיו יצא מהארץ, נכון? הרי הוא פגש אותו בדרך. לבן יצא מהארץ. מה קרה? עוד לא נולד בנימין? נולד. מאבקים בתוך הארץ, שכם וכל הארץ, ספי שלנו. איפה פוגש יוסף את האחים? וילכו אחיו לאן? לראות את צאן אביהם? בשכם. מה הם עושים בשכם? אין שטחי מרעה בחברון? תראו לי רואה חברוני אחד שנוסע עד שכם כדי לראות. לא אותם תאי שטח, לא הגיוני בך, מה הוא עושה שם? הם כבשו את שכם! הם לקחו את שכם לעצמם, ומי שיכבוש את שכם כבש את הארץ, זאת נקודת המרכז. ויעבור אברהם בארץ כשהוא התחיל, איפה הוא הגיע? עד מקום? שכם, עד אלון מורה. לאן הולך ירובעם כדי להוכיח מלכות? לשכם. הם הולכים לראות את צאן אביהם בשכם. מה יוסף חולם? עוד לא הגיעה השלווה. זה החלום של יוסף. רוצים או לא רוצים? זה המשמעות של החלום שלו. אני רוצה להזכיר, האחים האלה זה הנינים של אברהם אבינו. הם כולם גדלו על הרקע של אברהם אבינו. אתם זוכרים את המחזה שראה אברהם אבינו? ידוע תדע מה? כי גר יהיה זרחה, בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, נכון? זוכרים את הדבר הזה? אתם יודעים מה מבקשים יעקב ובניו להאמין? הם מבקשים להאמין שזה יסתיים. ואז תקשו על ה-400 שנה. גם מ-210 הסתדרנו עם גימטריה. הרמב״ם אומר שכל מקום שכתוב מספר בעונש, מספר של שנים, זה בא להגיד מקסימום. כי אחרת מה מקומה של תשובה? מה אני לא יכול לעשות בעבודה שלי? יעקב ובניו מבקשים להאמין באמונה שלמה שגבירת הגירות והעבדות והעינוי מוצתה. לפני הרבה שנים כבר דיברנו על זה. מי שיסתכל שם בכל סיפור לבן וחרן, כל ביטויי העבדות, העינוי והגירות הופיעו. עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. זוכרים את המילים? עבדתיך. את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוקים ויוכח אמש ועינו. עם לבן גרתי גר. וישב יעקב בארץ מגורי אבי. קפץ עליו רוגזו של יוסף הצדיק שאמר עוד לא. עוד יש גלות. אנחנו צריכים לתפוס מה הולך פה עכשיו. הפרשה האדירה הזאת שהתחילה בוישב הסתיימה בפסוק שחתם את פרשת ויגש. מה היה הפסוק? וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. אתם שמים לב לטרגדיה? וישב יעקב, איפה הוא רצה לשבת? פה. מה קורה בסוף הסיבור? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. במקום שתתממש ההבטחה על הגאולה פה, אתם מבינים מה מתממש? אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. כל כך מהר זה מתממש? אתם זוכרים ששאלנו איך מרגיע כך הקדוש ברוך הוא את יעקב? אל תירא מרדה מצרימה, למה? כי לגוי גדול השמחה שם? במקום להגיד לו אל תירא מרדה מצרימה כי תחזור מהר הביתה? והוא מוסיף, אנוכי ארד עמך מצרימה. זה מרגיע? אתם יודעים מה פירוש אנוכי ארד עמך מצרימה? גלתה שכינה למצרים. גלות שכינה לממתת שערי תאומה, זה הפירוש. זה ההרגעה? ומה הפסוק הבא אחרי וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד? ויחי יעקב. ולמה אמרתי זה הפסוק הבא במיוחד? כי אין שם שום רבע. זו פרשה סתומה. אין עוד פרשה כזו בתורה. נסתמה הפרשה. ויחי. אומר בעל הטורים בתחילת הפרשה על פי הזוהר הקדוש. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. זה משפט מיותר לכאורה לחלוטין. הרי אני יודע בין כמה יעקב מהסיפור הקודם. שואל אותו פרו כמה ימי שני חייך, מה הוא נלו? 130. בפסוק הזה כתוב בהמשך, ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 שנה ומעט שנה. נכון? אפילו אני יודע ש-130 ועוד 17 יוצא 147. קבוצה ג' במתמטיקה בפרוטקציה. צריך להגיד לי, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, כמו אם התבלבלת בחשבון? ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה? גבלת, אומר הזוהר הקדוש. אלה היו 17 השנים הראשונות שהוא חי. הוא עוד לא חי. עכשיו הוא חי. עכשיו הוא חי? לא בסולם בבית אל? הוא עוד חי עם סבא אברהם אבינו עד גיל 15. הוא הלך יד ביד עם יצחק אבינו. עכשיו הוא חי? אתה מפחד לחשוב על זה. יודעים מה כתוב פה? כתוב פה שיש כאן את הפסוק הכי טרגי מצד אחד בעולם, ומן הצד השני הפסוק שאומר לך את הדבר הכי חשוב שתדע שאתה חייב להבין. אתם יודעים מתי הוא התחיל לחיות? רבי נתן בליקוטי הלכות כותב כך: ראה הקדוש ברוך הוא יעקב אבינו ואמר לו: יעקב אבינו, התוכניות של 130 השנים האחרונות עומדות להשתנות. אתה צעיר ויש לפנינו את כל הכוחות. אנחנו הולכים עכשיו לברר את הנקודות הקדושות מתוך הקליפות הטמאות, אבל לא סתם. במצרים, מהזוהמה, אתה עוד לא יודע על מה מדובר. ואתה הולך להוביל את זה. זוכר את התוכניות לשבת בשלווה? אתה זוכר שחשבת שכבר שבת מנוחה לחיי העולמים? לכן הרי אני מודיעך, עבודת הבירורים לא הסתיימה. ובשבת אסור לברור. שבת היא מעין עולם הבא, כי לעולם הבא מגיעים שכבר אפשר לכתוב שם שמיים בשטרות. אין השפעה. אתה הולך להוביל את עבודת הבירורים ממצרים למעלה. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך, עכשיו להחזיק טוב, ואנוכי אהלך גם עלו. מה זה גם עלו? אנוכי אעלה אותך וגם אתה תעלה אותי. גם עלו. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, והישיב לא נאמר, כי אם ושב, ושב וקיבל. אנוכי ארד עמך מצרימה ועל ידך. מבינים את הפסוק? ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, את בעברית זה אם. ושב השם אלוקיך, איך השם אלוקיך ישוב? עם שבותך גם הוא ישוב. עוד יש כל כך הרבה ניצוצות קדושות שנבלעו בכל כך הרבה מקומות טמאים בעולם, ועדיין ערב שבת. ואתה חייב להרים את הכל. אז מה ויחי? אומר רבי נתן, כששומע את זה יעקב, אומר יעקב, ריבונו של עולם, זה המקום שאני נמצא בו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כן. אתם יודעים מה זה בטיפול שאומרים לך את המשפט הזה? בגיל 130. וזה המקום שבני וזרעי וזרע זרעי נמצאים בו? כן. ומי יהיה המטפל? אנוכי. ומי יהיה המלווה הצמוד? ויוסף ישית ידו על עיניך. ואני קשיר לטיפול? כן. מחיה ויחי יעקב. אני יכול לעשות את התפקיד. תופסים מה זה יעקב אבין? ויחי יעקב. מתי? בארץ מצרים. 17 שנה. 17 שנה חי, כי האדם מתחיל לחיות רק מהרגע שהוא יודע איפה הוא נמצא. המיקום המדויק הוא עבודת הבירורים התחילה. אתם יודעים על מה לוחמים האחים ביוסף? יוסף צועק עוד לא שבת. יוסף מוקיר ערב שבת. והאחים אומרים שבת! פעם הזכרתי ובזה אני אעמוד. הזכרתי את זה בשבת. אנחנו לפעמים שוכחים. אם היה מישהו שזעק בדור האחרון, בדורות האחרונים, עוד מעט שבת, למרות שלא רצו לשמוע אותו, אבל הוא צעק בקול הרבה יותר גדול, אבל עוד לא שבת, זה היה הרב קוק, זכר צדיק לברכה. יש לי הרגשה שהרבה מאוד פעמים שומעים רק חצי ממה שהוא אמר. אני רוצה להזכיר אמירה אחת שלו. תפרי שנון א'. תפרי שנון א'. כמה זה? 120 שנה. ותפרי שנון א', הרב קוק, בחשבון מהיר שאני עושה, בין 26. תפרי שקפה הוא נולד. יושב בבויס, ברוסיה הלבנה, רב צעיר. מוציא את כתביו הראשונים הראשונים. הדברים הבאים שאני אומר עכשיו, ובהם רוצה לעמוד, נדפסים בתף רשנון א', ייתכן שהם נאמרים לפניכם. נדפסים בתף רשנון א'. ספרו הראשון, חוברת קטנה, שהוא מוציא, הוא מוציא על דינים לגבי קשר של תפילים. עורף. ראש, קשר שתפיל. ובאותה חוברת, מעבר להפלגות ההלכתיות המדהימות שם, הוא מגלה גם את מה שהוא יגלה בהמשך, את החיבור של הכל בין הלכה לאגדה. מה שיופיע בעשרות שנים הבאות אצל הרב כנקודה המרכזית. ואז מתחילים הדברים הראשונים שבהמשך יהפכו לעין היה וכתבים נוספים. הוא מצטט דברי חז"ל בגמרא במסכת שבת על זה שאדם יוצא בתפילין שלו ערב שבת עם חשיכה. הגמרא אומרת שאדם ערב שבת צריך להקפיד בכמה וכמה וכמה דברים שלא להיכנס מאוחר מדי איתם לקראת שבת. לא יישב אדם אצל הספר סמוך למנחה. עוד כמה הלכות. תפילין מניחים כל היום, כל השבוע, אבל בשבת לא. אני רוצה להשתמש בדברים של הרב קוק, אבל עם המושג עבודת הבירורים, ששם לא מופיע בפירוש. ואז נבין את המושג הזה, ובוא נחתום, כי זה כל הפרשה כולה לדעתי. שהשיא של זה הוא העבודה של לוי. נסגור את זה עוד שנייה. תפילים, הם מה שאדם מניח כל יום מימי המעשה. שבת לאו זמן תפילין. למה שבת לאו זמן תפילין? מסביר הרב קוק מפני ששבת ותפילין זה ממש תרתי דסתרי. מה הן המצוות? חלק גדול מאוד מן המצוות הן זכר ליציאת מצרים. התפילין יותר מהכל. ארבע הפרשיות של התפילין. התפילין, כמו הרבה מצוות שאין זכר ליציאת מצרים, באות כדי להרים אותי מהמציאות שבה אני חי, ולהעלות אותי כל הזמן אל הקודש. במושגים עמוקים זה נקרא עבודת הבירורים. עבודת הבירורים אומר במשפט אחד, שבעולם של התוהו שברא הקדוש ברוך הוא, והארץ הייתה תוהו ובוהו, היו אורות מרובים 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 וכלים מועטים מועטים. מה קורה כשהאורות גדולים מהכלים? הכלים נשברים. מה קורה לאורות האלה שניתזים? הם מופיעים, זה מופיעים, אבל כולם קולטים אותם, בין היתר יונקים אותם גם הקליפות הטמאות, ואז נהיה תוהו ובוהו. לזה קוראים בעולם הפנימי גלות. גלות זה שהכל מתגולל ביחד. גלות זה משהו שאני צריך לגלות מתוך האשפה. כשאני גולה, אתם יודעים מה קורה לעם בגלות? קורה לו אחד משניים. או שהגל סוחף אותו, לא עלינו, או שדווקא מפני חטאינו, הגל מגלה אותו. מכירים את השורש הזה של גל עם למד בסוף או עם ה' בסוף? זאת גלות. כשאני מתאר גלות של שכינה, אני מתאר את אותן נקודות קדושה שגולות אל הקליפות. העבודה שלי היא לברור. כלומר, להוציא את נקודות הקדושה ולהשיב אותן למעלה, בלשון הפנימית, לשורשם בתוהו. ואז להאיר את העולם בנקודות האלה. זאת עבודתם של בני ישראל בעולם. כשאני לוקח אתרוג ואומר, זה אתרוג כמו כל תפוז וכמו כל לימון, אבל באתרוג הזה אני מבטא את רצון השם, אני עושה עבודת בירורים. השיא של עבודת הבירורים זה התפילין. את התפילין אני לא לוקח ביד, אני אפילו לא טובל בהם, אני לא מתעטף בהם, אני לא מדליק בהם. אני כורך אותם עד שהם ואני זה אחד. וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. אם הם לא קשורים עליי, לא קיימתי את המצווה. ומי הם התפילין? אור שעליו כתוב ספר תורה הוא אור גס של בהמה גסה. אבל הוא עוד פחות גס מהתפילין. התפילין צריכים להיות אבן הכי קשה בעולם. זה הגסות שבגסות שבגסות שבגסות. זה הריח הכי רע בעולם, זה בורסיקי. ואז אני כותב אות לשם כתיבת קודש, ואני מעלה את האור הזה ועושה ממנו אור מעובד. זאת עבודת הבירורים. לעבד אורות. אתם יודעים למה זה נקרא לעבד אורות? כי זה לא סתם ללכת לעבודה. אני הולך לעבודה וחוזר מעבודה. אבל כשאני מעבד אור, זה מפסיק להיות אור, זה נהיה קלף. המהות משתנה. עד שמתגלה בו אלוקות. מה הם התפילים? הם הכריכה על הגוף. בששת ימי המעשה, התפקיד הכי גדול שלי בעולם בא לידי ביטוי יותר מכל דבר אחר בתפילים. אני יכול ללכת עם תפילים. ילד קטן לא יכול להניח תפילים רק מסיבה אחת. לא כי הוא קטן מבר מצווה, אלא כי הוא לא יכול לשמור על גופו נקי. אבל כשהוא יכול לשמור על גופו נקי, הוא כבר יכול להניח תפילים. כי התפילים יותר מהכל מבטאים את הכוח לרומם את הגוף ללמעלה. עכשיו אתם מבינים למה שבת לאו זמן תפילים? כי בשבת אין השפעה. כי שבת מעין עולם הבא. כי בשבת אין עבודת ברורים. כי בשבת אסור לברור. בשבת הכל בכלל זה מחשבה, כי בו שבת מכל מלאכתו. לכן אסור להניח תפילין בשבת. אומר הרב קוק תף רי שנון א', בששת ימי המעשה ברור שצריך להניח תפילין. לא לי ברור. כל יהודי בעולם מבין שאם הוא לא יזכור איך הוא קשור אל הקודש, הוא יתעדה. בשבת ברור שלא צריך תפילין. איפה מתחיל המתח? ערב שבת. אוטוטו שבת. הנה אפשר להוריד את התפילין. ואז באה ברייתא ואומרת, הרב קוק, תרנה, מי שחלילה יוריד את התפילין לפני הזמן לא ידע להגיע חלילה לשבת, כי את עבודת הבירורים עושים עד לכניסת שבת. ככל שאתה קרוב יותר אל השבת, עבודת הבירורים חזקה וקשה יותר. אתם מכירים את הרגעים שלפני שבת? אלה הרגעים שהשטן עובד שעות נוספות. אז עבודת הבירורים מגיעה לפייה. אז צריך את החוכמה איך יודעים לעשות את הכל. יש לפעמים ערבי שבת בהיסטוריה. שביקש יעקב להישב בשלווה, זה היה ערב שבת. אתם יודעים מה דחה את השבת? אי המוכנות לקבל את עבודת הבירורים של יוסף. כשהצליחו בני חשמונאי לנצח את היוונים, זה היה ערב שבת. אתם יודעים מה דחה את השבת? ההחלטה של בני חשמונאי שכבר שבת. אז אם כבר שבת, אז לא צריך כלום. אז לך תדע אם בדור השני או השלישי לא יקום לך אורדו. כי הרי כבר שבת, לא? עבודת הבירורים הסתיימה. ואז אתה תמשיך לזכור את חנוכה בנירות, במקדש מעט שאתה תקים בכל מקום בעולם. אתם מבינים איך לוי עומד מול יהודה ואיך לוי עומד מול יוסף, והאחים עומדים מול יוסף ויוסף עומד מול האחים? אתם מבינים למה למצרים קל להתבטל אל יוסף? כי הם בכלל לא עוסקים בעבודת הבירורים הזאת. הם מודעים לזה שיוסף עושה את זה. אבל האחים רואים ביוסף מי שמעכב אותם מהמקום הגבוה שהם נמצאים. כל הפרשות האלה מסתיימות בבירור המדהים הזה. כשהן מסתיימות, הולך איש מבית לוי ולוקח את בת לוי, והם מביאים לעולם את משה בן לוי, שיקח את עצמות יוסף איתו וילמד את כל עבודת הבירורים כולה עד הסוף. ברגע האחרון, בסוף ימיו, הוא יבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי להיכנס לארץ ישראל. אם אני צריך עוד לגמור את עבודת הבירורים שלי שם, אני רוצה להיכנס לקיים מצוות התלויות בה. ואם אני כבר יכול להיכנס ולהביא את העולם כולו למקום הגדול, תן לי להביא אותו לשם. הקדוש ברוך הוא עונה לו, זה יהיה לעתיד לבוא. קח את יהושע. מי זה יהושע? בן מי? בן מי? יוסף. ותחזיר לו את השרביט. קח את יהושע, שאת עצמו סבא שלו אתה לוקח כל הדרך. ותאמר לו שהוא לא יוכל להיות כהן לעולם. הוא יעמוד לפני אלעזר. ושלא ייקח את תפקידו. עד שיבוא הרגע שנוכל להיכנס מתוך עבודות הבירורים האלה לשבת עצמה. הרגע הזה הוא הרגע שעוברים בו מויחי לתחילת העבודות של ואלה שמות בני ישראל הבאים, בלשון הווה, הבאים מצרימה, הבאים מצרימה, המתמודדים איתה והיודעים לצאת ממנה ולהעלות איתה את עצמם ולהעלות איתם גם את השכינה לגאולה של שכינה ולגאולה שלמה. ערב טוב ומבורך.